אחד פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
הפעילות הזאת של להיות שקוף ולזוז הצידה כשאתה מצייר, היא מתמצטת את מה שנדרש מצייר מהתבוננות, כי הציור מהתבוננות בעצם דורש ממך לא להתבטא. זאת אומרת, ואז כשאת לא מתבטאת, או לפחות שאת מנסה לא להתבטא, קורה משהו, השארית הזאת בין שאת מנסה לא להתבטא, ושבכל זאת את בן אדם ספציפי, יוצאת החוצה. וכשבאים אליי לפעמים תלמידים ואומרים לי, אני רוצה לבוא אליך ללמוד, כי אני מאוד רוצה להתבטא, אני אומרת, אבל תחפשו מישהו אחר.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. האורחת שלי היום היא הציירת רוני טהרלב, זוכת פרס שיף לאמנות פיגורטיבית של מוזיאון תל אביב לשנת 2022, ומי שבימים אלה מציגה תערוכת יחיד במוזיאון, תערוכת הפרס, ששמה אור אחר מזה. את התערוכה עצרה גלית לנדאו אפשטיין, הרבה ציורי עירום, עירום נשי בעיקר, והמון מהציורים רואים את הדיאלוג, את ההתכתבות שלך עם תולדות האומנות, עם ציירות וציירים שונים, ואנחנו תכף ניכנס לזה. אבל נתחיל עם השם של התערוכה. רוני, למה אור אחר מזה?
פשוט אור אחר מזה הוא שם של אחד הציורים שמתאר את הבשורה שבה בא המלאך למריה ומספר לה שהיא בהיריון, ואת כל תולדות חייו של התינוק, כן, עד לרגע מותו. ומריה עושה ככה עם הגוף מתנועה שהגוף שלה לצד אחד והראש שלה לצד אחר, כי היא רוצה ולא רוצה לדעת. עכשיו, אני השתמשתי בסיטואציה הזאת כדי לדבר על אמביוולנטיות בכלל ועל אמביוולנטיות מגדרית בפרט. זאת אומרת, כי גם המריה וגם המלאך הם לא ברורים.
מבחינה מגדרית.
הם לא ברורים מבחינה מגדרית. הציור הזה היה מיועד למוזיאון הרצליה, ובסוף הוא הגיע לתערוכה של הלובר בגרן פלא, והאור אחר מזה זה כי כל האמביוולנטיות הזאת, החלטתי שאני מוסיפה גם אמביוולנטיות של אור, והשתמשתי באור חם שבא מצד אחד, ואור קר שבא מצד שני, כשבדרך כלל כשאני מציירת אני משתמשת רק באור חלון שבא מצד אחד. זה
עכשיו, אני דיברתי קודם הרבה עירום נשי, אבל את הכנסת את הנושא הזה של האמביוולנטיות המגדרית, כי גם זה יש פה. יש פה לא מעט ציורים של נער, בחור צעיר, הרי, שלבוש בבגדי נשים. וזה גם מעסיק אותך. הדמות הזאת, שלא ברור אם היא נער או נערה, אישה או גבר.
אני קודם כל פגשתי את הרי, נכון שפגשתי אותו באופן מאוד מפתיע באיזה... פגשתי אותו בפריז, למרות שהוא אנגלי. ואני חשבתי שהוא בחורה. חשבתי שהוא בחורה, ואמרתי גם לדרור, אמרתי לבן הזוג שלי, תראה, זה בחורה הורסת יש לידינו. והוא אמר לי, אולי הורסת, אבל היא לא בחורה. ואז התחלתי לדבר איתה, והסתבר שזה באמת איתו. והסתבר שהוא סטודנט לאמנות, ושיש לנו המון נקודות השקה בינינו, וכבר דיברנו. ואז אמרתי לו, אני חייבת צייר אותך, והוא בא אליי לברלין, והוא בא לארץ לפתיחה.
והוא לבש סמלות.
הוא בא תמיד עם הסמלות שלו. זה הסמלות שלו, זה הסמלות שהוא לובש.
לאן זה זורק אותך, רוני? מעבר להיות איך ציירת. בחור שמפרק את מה שהחברה אומרת לו לעשות.
שאלתי את עצמי הרבה, למה בכלל אני מתעסקת בנקודת האפס של המגדר? זאת אומרת, איפה זה נוגע בי? כי אני בסך הכל אישה סטרייטית עם ארבעה ילדים, וכאילו מה... עכשיו, אני חושב, ובעצם זה אותו דבר כמו התערוכה, כמו החדר השני בתערוכה עם הנשים היותר מבוגרות. יש משהו בזה שכשנגיד את הולכת לפגוש מישהו, נגיד מנהלת בית ספר, ואת לא יודעת אם היא בן או בת, את לא תנוחי ולא תשקטי, ואת תשאלי מפה ומפה, עד שתדעי אם היא בן או בת. היום זה קצת השתנה, זה כבר כן. קצת יותר, קצת נפרם בקצוות, אבל בעצם השאלה הראשונה, שאנחנו שואלים, כשאנחנו פוגשים בן אדם, זה מאיזה מין הוא? הוא בן או בת? יכול להיות מיליון שאלות אחרות שאנחנו יכולים לשאול, אבל זאת השאלה שאם לא, כל שאלה אחרת אנחנו יכולים לעקוף. זה אנחנו לא ננוח. ואני חושבת שאני כאישה לא אוהבת את זה. שזה השאלה הראשונה, זה מעצבן אותי. כי אני רוצה שישאירו לי איזה מרחב, לא להיות רק אישה. אני רוב היום, אני דברים אחרים. אני חושבת שחלק מהצורך שלי בנקודת האפס, מעבר לצרכים שלי כציירת, הסקרנות הגדולה שלי, מה קורה כשזה באמצע, מה קורה לדיוקן, מה את עושה לדיוקן כדי שהוא יהיה באמצע, זו שאלה כמעט טכנית. אז זה הצורך הזה, הצורך בלהשתחרר, אני גם עובדת עם תנועות קצת אחרות של הגוף הנשי, הצורך לתת לעצמי מרחב טיפה יותר גדול, לתנועה, להגדרה.
זה מעניין שהשתמשת גם במילה דיוקן, שאנחנו בעברית יכולים לשמוע את המילה דיוק, מבצבצת מתוכה.
מעניין.
ובעצם את לא רוצה לעשות את הדיוק החברתי, את הזיהוי החברתי.
תראי, אני ציירת, אז רוב התכנים שאני עובדת איתם הם או לא מודעים חלקית כשאני מתחילה לעבוד, הכל בא קודם כל כאיזה ויז'ן.
אמרת נקודת אפס של המגדר, יש לך גם נקודת אפס של הבשר. והזכרת את הנשים הבשלות, הזקנות שאת מציירת, וגם נשים צעירות יותר. ואמרת לא פעם ולא פעמיים, אני מציירת את הבשר האמיתי, שזה צלוליטיס, שזה ורידים, שזה פגמים.
אני מציירת את מה שאני רואה.
מה שציירים אחרים, בטח בתולדות האומנות, הדחיקו.
הם עשו,
והחליקו, כן. הפוטושופ של הציירים הקלאסיים.
הפוטושופ לגמרי, כן. אני לוקחת את זה חזרה, קודם כל כציירת, החומרים האלה הם סופר מעניינים אותי, איך אני עושה אותם, אני תמיד שואלת, אז איך אני אעשה את הצלוליטיס הזה? אז איך אני אעשה את הורידים האלה? אז כאילו זה מסקרן אותי, החומר מסקרן אותי. כן. ובנוסף לזה שהחומר מסקרן אותי, אני חושבת שאני נורא מעוניינת להסתכל על דמות של אישה שהיא לא... את יודעת, נגיד, אם את לוקחת לדוגמה, ברנסנס יש את הפוזה, שבגלל שזה רדיו קשה לי להדגים, שאישה שוכבת על ספה, יש לה יד מאחורי הראש, והיא נראית כאילו היא קצת מגומי, זה פוזה מאוד מאוד בעייתית, או יש לה עוד שלוש חוליות נוספות.
כן, יש לך פה גם ציור כזה.
יש לי...
דומה לזה, כן.
כן, יש לי ציור דומה לזה, שהיה באמת מאוד מאוד קשה לעשות אותו. אני חשבתי שהמודליסטית זה נראה נוח, ואני חושבת שאני מעוניינת להפקיע קצת את הנשיות מתוך הפוזות הכל כך בעייתיות האלה.
כשהן יושבות אצלך, הנשים המודליסטיות, נוח להן? כי על פניו...
לא, לא תמיד נוח להן.
כי לצייר זה קשה להיות מודל.
מאוד קשה להיות מודל, ואם בפוזות יותר קשות אנחנו עושות... בדרך כלל עושים הפסקה כל חצי שעה, אנחנו עושות בפוזות קשות יותר, עבודה, הפסקות כל רבע שעה, כל 10 דקות, לא משנה, אנחנו... אבל עבודה די, נרדם את הרגל. כאילו זה לא קל, זה לא עבודה קלה.
על מה אתן מדברות?
הכל, לא, זה, אני אמרתי לאנה, המודליסטית שאני עכשיו עובדת איתה כבר הרבה מאוד זמן, אמרתי לה, אנחנו חייבות להקליט את זה. אנחנו מדברות שיחות, כי זה המון זמן, שיש כמה שנים, וכל יום 3 שעות, או כל כמה פעמים שבוע 3 שעות. זה מגיע למקומות מאוד מאוד, לפעמים משממים ולפעמים מאוד מעניינים וגם חתרניים.
צריך להיות באיזשהו קשר אינטימי שיווצר בינך לבין
לא
המודל?
לא חייב, לא תמיד קורה, לא חייב. כי בסך הכל יש...
כי יש המון אינטימיות ביצירה
תשמעי,
שלך.
תשמעי, יש אנשים שעומדים עם מודליסטיות ולא מדברים איתם, כי הם צריכים להתרכז. אבל אני כן מדברת, והייתי מרגישה הרבה פעמים אשמה כזה, שאת עומדת, את מדברת, את לא באמת מתרכזת. עכשיו, קראתי ספר שהבאתי לנו, של Man with the Blue Scarf, של מרטין גייפורד, שהוא מבקר אומנות בריטי, פוגש את...
לוסיאן פרויד,
ומבקש ממנו לעשות לו עוד יוקן. והוא כותב את השיחות שיש ביניהם, והם כל הזמן מדברים. ואמרתי, טוב, אם לוסיאן פרויד מדבר...
אז בואי כבר נתחיל תוך כדי שיחה על הציורים שלך לצלול אל הספרים, כי הם קשורים גם בציורים שלך. אז הזכרת את Man with a Blue Scarf, האיש עם הצעיף הכחול, יושב אצל לוסיאן פרויד בסטודיו, והם מדברים, ולוסיאן פרויד מצייר דיוקן שלו.
כן.
ואחר כך הוא כותב על זה ספר. עכשיו, אם דיברנו על צלוליטיס ונקודת האפס של הבשר, אז אולי לוסיאן פרויד הוא אחד המבשרים הגדולים במאה ה-20.
לגמרי.
שצייר את הגוף.
נכון.
כפי שהוא. נשים וגברים, וברור שטביעות אצבעותיו ניכרות גם בתוך הקנבסים שלך.
הם בחדר, ואני נכנסת באמצע שיחה. Being able to draw well, he goes on, is the hardest thing, far harder than painting. As one can easily see from the fact that there are so few great draftsmen compared to the number of great painters. Ang, Degas, just a few. He adds of his old friend and at one stage sitter, Francis Bacon, he constantly doodled. I wouldn't call it drawing, but there was something of him in it. His best paintings were done so entirely by inspiration that there is almost no basis of drawing. With Secret, for example, even when his pictures are not so good, there is an underlying drawing that keeps them at a certain level. With Bacon, it's just not there. וזה ממשיך.
הנושא של רישום מול ציור.
ופה הוא ממשיך, הוא ממשיך להשמיץ כל מיני ציירים שלא
יודעים לרשום. אבל הם גם מדברים על החבר הטוב שלו, על פרנסיס בייקון.
והם מדברים על פרנסיס בייקון, שפרנסיס בייקון הוא תופעה נורא מעניינת. מה שפה הוא אומר, לוסיאן פרויד, הוא אומר שנורא קשה למצוא רשמים טובים, שיש המון ציירים טובים, ומעט מאוד רשמים טובים. אני יודעת את זה שכשאני מחפשת מצגות על ציור לתלמידים שלי בבצלל, אין לי בעיה למצוא מצגות על צבע, מיליון ציירים אני מוצאת. על רישום, כלום. כאילו כל כך כל כך מעט רשמים טובים יש. אז קודם כל זה נורא מחדד את זה כזה, ופרנסיס בייקון עבד על השראה, זה נורא מעניין לראות את זה, לא היה לו כישורי רשם. והוא גם כותב באחד מהרעיונות, יש וואי, את זה הייתי צריכה להביא. יש ספר שדייוויד סילבסטר מראיין את פרנסיס בייקון. ופרנסיס בייקון אומר על איזה מישהו שהוא חבר שלו, אומר, הוא רושם נהדר, אבל אני ג'יניוס, אני לא צריך את זה.
פרנסיס בייקון, רק נגיד, זה הצייר שבין היתר רואים את הציורים הטריפטיחים שלו, של הפרצופים המעוותים המרוחים האלה.
אז הוא אומר שפרנסיס בייקון עובד רק על השראה. עכשיו, בדרך כלל אנשים שעובדים על השראה, זה נראה על הפנים. כי זה לא, כי צריך רישום מאחורה. ואצל פרנסיס בייקון יש לו מספיק השראה להחזיק את זה, שזה נורא נורא מפתיע.
איך אצלך עובד הנושא הזה? מה שנקרא הרישום זה הכנה לציור לדיוקן, המתווה.
אני קודם כל עובדת ממש לא כמו פרנסיס בייקון. אני, כן, יש לי מדי פעם השראה, אבל אני לא בונה על זה.
אז את רושמת.
אני רושמת. אני בונה בהתחלה סקיצה. מאוד מאוד כללית, רק כדי שביני לבין עצמי כזאת, שאני יודע מה אני, למה התכוון המשורר. ואז אני מתחילה, נגיד במודליסטית, אני מתחילה לרשום אותה בפחם, אף פעם לא בעיפרון, ואז אני מתחילה לעבוד עם צבע, אבל במקביל לעבודה עם צבע, אני כל הזמן גם רושמת עם הפחם על הצבע. את יכולה לראות,
כל הזמן את עושה תיקונים?
מדידות, תיקונים, הדגשות, מזרימה את הקו לפה, את הפחם הוא גם קו ויפה כזה. כן. אני כאילו נותנת מה שקרה פעם, תלמיד שלי, פיגומים בשטח. משאירה כל הזמן פיגומים בשטח, וכל הזמן רושמת. אין לי את הדבר הזה שאני רשמתי, ואז אני צובעת. אני כל הזמן על אותו, מישור. גם צובעת וגם רושמת.
בואי נדבר קצת, למשל, על הציורים שלך. ציורי עירום. יש כאן ציור בקטלוג, אנחנו פה עם הקטלוג שלך, פתוח של התערוכה. איה יושבת.
איה, מתוקה.
אישה שיושבת על כיסא עץ כזה ישראלי סטנדרטי מתקפל. היא עירומה, גורבת גרביים לבנות, ויש בידה מראה קטנה עגולה.
כן.
אבל היא לא מסתכלת על המראה, היא מסתכלת אל האופק. ויד אחת שלה מושטת מאחורי הכיסא. איכשהו הסתכלתי על הציור הזה ופתאום אמרתי, לא רק לוסיאן פרויד פה, אלא גם בלטוס פה, הצייר הצרפתי, שרבים היום בשנים האחרונות יוצאים נגדו איך הוא צייר נערות וילדות חשופות, שורים להם את התחתונים ועוד כל מיני דברים שאומרים היום. לפסול את כולה, את כל הגברים היוצרים.
אני אגיד שני דברים, אחד אני אסביר את המראה.
כן, כן.
המראה ברנסנס מתכתבת תמיד עם ונוס. מראה ופנינים זה ונוס.
כן.
ולמה המראה כל כך חשובה? כי היא מוציאה בעצם הרבה פעמים, את רואה, נגיד כמו בוונוס, ברוקבי וונוס, או לרובנס, יש כמה וכמה תמונות כאלה, שיש
איתה. ברוקבי וונוס את רואה את האחוריים שלה.
אני רואה את הגב של המודליסטית, כן. ואז המבט מופנה אליי. גם כן. אצל, יש כמה ציורים כאלה גם לרובנס. עכשיו, מה שקורה עם מראה, היא בעצם מסמלת את המבט המפתה. ואז אני יכולה לראות את וונוס, היא לא עושה כלום, היא לא מפתה אותי. ואני מתפתה מהמבט, זאת אומרת, הם מוציאים את המבט מהדמות, ושמים, זה נהיה שלישייה. אני, הצופה, הדמות הערומה או לא, והמבט המפתה שהוא בצד, הוא בתוך הראי.
הוא בתוך המראה.
ואני נורא אוהבת את השילוש הזה, כי הוא מדבר על המבט המפתה כישות נפרדת.
אבל פה אין מבט מפתה.
לא, פה
בתוך
אין
המראה.
מבט.
זה הוא כאילו המראה, יש רמז. זה רק מונחת כן. ביד כן. בצד. רואים פה את כל הגוף, גם את הערווה. ובלטוס?
ובלטוס בעיניי, הוא צייר נפלא.
המון חתולים גם יש לו.
יש לו גם חתולים.
כלבים, כן.
אפשר לפנות, לתנו לחיות לחיות, ולדבר איתם. אני חושבת שהוא צייר נהדר, לא בגלל שהן ערומות או לבושות או ילדות, אלא פשוט בגלל שהוא משתמש בתכנים של ציור סייני ושם אותם בתוך המודרנה. לא הרבה אנשים בכלל הביאו עד אלינו, כמעט בכלל לא. ברנסנס האיטלקי המוקדם, היו שני מקומות שהיו חשובים. הייתה רומא והייתה סיינה. וסיינה התעסקה ביפה, ופירנצה, רומא, אולי פירנצה אפילו יותר, התעסקו בטבעי, בטבע, כאילו מה שאנחנו קוראים מהתבוננות פרופר. עכשיו, גם בסיינה עסקו בהתבוננות, אבל היה להם איזה אידאל יופי נורא נורא מיוחד של צבעים בהירים יחסית, עם איזה עיוותים קלים בדמויות, כאילו היה שם משהו שקרה מאוד מאוד יפה. ובלטוס מחזיר את הפלטה הסיינית, לפעמים יש לו אפילו ציטוטים של פנים ספציפיים מציורים מסיינה. הוא מתכתב עם קרוואג'ו בצורות מאוד מעניינות, הוא מתכתב עם ציור רומי, הוא כאילו מתכתב באותו ציור עם איזה
כן,
15 כמה. מקורות שונים. וקומפוזיציות שלו מטורפות, וכאילו הוא צייר, מבחינתי אפשר ללמוד ממנו לנצח, הוא באמת צייר מדהים. ואני לא, עכשיו נכון, יש שם ילדות, והילדות הן אירוטיות, הן אירוטיות גם בעיניים שלנו, אני מניחה שגם בעיניים שלו. וגם אני יכולה לצטט כל מיני מקומות שהוא התגונן, אבל אני לא חושבת שזה רלוונטי. כי אני חושבת שגם אם הם היו ילדות ערומות ומפתות, מה שאצלו, בדרך כלל אפילו לבושות, במטרופוליטן יש ציור של ילדה יושבת עם רגל אחת קצת פתוחה, ורואים לה את התחתונים. ומיטו פנו למטרופוליטן וביקשו שיורידו את הציור הזה.
הידיים של השלבות מאחורה, כאילו ישנה חולמת, ציור מאוד ידוע שלו.
שדרך אגב, מה שלא ידעתי, ופעם אחרונה שהייתי במטרופוליטן עם חברה, הראתה לי, יש לה קטם של מחזור על התחתונים. אוי ובוי. המטרופוליטן, אם הוא היה מוריד את הציור הזה, היה צריך לסגור את המטרופוליטן, כי בקומות העליונות זה בקומות התחתונות, גם יש דברים מאוד פוגעניים. זאת אומרת, כל המטרופוליטן הוא בגדול פוגעני. והם כתבו שלט, בסוף הם חשבו, בסוף הם כתבו שלט בכניסה לחדר הזה. עכשיו, אני חושבת שחל פה בלבול בתוך עולם שכל האינטרנט מלא את התכנים הכי פוגענים, הכי זוועתיים, ואף אחד לא סוגר את זה, שזה דווקא היה ראוי אולי לסגור.
המילולים, השנאה הכי גדולה בעולם, הכל, נכון?
וציור זה פנטזיה. זה תיאור של סיפור, זה תיאור של חלום, זה תיאור... מותר לנו לפנטז ומותר לנו לצייר את הפנטזיות שלנו.
ולכתוב אותן, זאת מהות האומנות. אז עכשיו אני שואלת אותך, יותר ויותר מוזיאונים מתחילים לשים שלטים בכניסה לתערוכות עם עירומה, שלא היה בעבר, רוני.
זה בסדר גמור.
ועכשיו גם בכניסה לתערוכה שלך.
כן, גם לי שמה שאולי זה פוגע. אני בסדר.
בסדר?
אני לא מוצאת שום, אני חושבת שזה בסדר לשים שלט.
כי לפני כמה שנים, לפני שנה, שנתיים זה עוד לא היה.
זה לא נראה לי בעייתי. זה נראה לי שכמו שבמסעדה שיש בה אגוזים באוכל, אז תגידי, מי שאלרגי לאגוזים שלא אוכל פה. זה בסדר גמור.
זה הרי עמוד השדרה של האומנות.
תראי, אני לימדתי בשלוחה חרדית בבצלל, אני התפטרתי. לא מבצלל, מהשלוחה.
כן.
כי אני באמת לא עמדתי בזה, אני לא עמדתי בצנזורה של המצגות. והיה כל כך הרבה אסור להם לראות שאני הרגשתי שאני לא מסוגלת ללמד. אפשר להיות צייר נפלא של טבע דומם, אני פשוט בן אדם שבא מגוף, אני לא מסוגלת להתמודד עם צנזורה ברמה הזאת, ואני גם חושבת שגם עם תולדות אמנות זה דבר שאנשים צריכים לדעת אותו. ואני כן חושבת שיוצאים משם ציירים מצוינים, ואני חושבת שהשלוחה החרדית זה דבר נורא נורא חשוב. פשוט אני באופן אישי לא יכולתי להתמודד עם ללמד בלי גוף.
ובאופן אישי את מציירת את עצמך הרבה, דיוקנות
עצמך. לא כל כך הרבה, אני פעם בשנה כזה בערך. אני מציירת את עצמי כשאני במצבי מעבר ולא יודעת מה לעשות.
יש לך ציור עם צייף, כאן יש ציור עם מגילים בוחרים.
יפה שאת יודעת שהם בוחרים או שכתוב.
כתוב. לא, אני לא עד כדי כך מומחית להגילים.
כל פעם שאני קצת לא יודעת מה לעשות, כל פעם שאני מרגישה שאני צריכה לחזור לדרך הישר, אני עושה דיוקן. זה לא שאני עושה המון, אבל כל פעם כזה, פעם בחצי שנה, שנה, שנתיים, תלוי.
ועוד דיוקן שיש כאן בתערוכה, דיוקן אימי, ששמו משהו נפלא. אז עכשיו נגלה כן. שאת הבת של המשוררת והסופרת נורית זרחי. רואים כאן את נורית יושבת עם מרפק על השולחן, יש איזה כיסוי ראש כהה, על השולחן לפניה מונח אשכול ענבים שחורים, וזה מפה או מחברת יש פה, ויש קערה ריקה בהירה, והציור שמו משהו נפלא.
קודם כל, הציור הזה התחיל כשאני רציתי לעשות דיוקן של אימא, ולא רציתי להיות כמו רמברנד או כמו ויזלר, שמציירים דיוקן של אישה מאוד זקנה, ובעצם זה דיוקנות המרכזיים של אימהות, זה דיוקן אישה זקנה. רציתי להיות במקום שבו אני מציירת אישה חזקה, כמו למשל בדיוקנאות של הקיסריות הרומיות, שאנחנו רואים שהאידאל הרום, היופי ברומא היה מאוד דומה לשלנו, אבל הקיסריות לא, הן לא כל כך יפות. הן מאוד, קצת הצוואר שלהן תמיד עווה, ובעצם מה שהן משדרות זה כוח. ואני הרבה עקבתי אחרי זה, אני תמיד הולכת במוזיאונים, אני לא זוכרת את השמות של הקיסריות, אבל יש אחת, אמא של נירון, יושבת באיזה מוזיאון, יש כל הקיסרים מסביבה, והיא יושבת כזה ישיבה של כועסת ומשועממת באמצע, כאילו. וכי לא עניין אותם להיות כל כך יפות, חמודות, סלש, מתוקות וזה. הם רצו להיות חזקות, הם קיסריות. ואני רציתי להוציא את אימא ככה, וכהשפעה לקחתי ציור, הפוזה כאילו, לקחתי מפרסקו רומי שנמצא במטרופוליטן, של אישה בדיוק יושבת עם היד ככה באותה תנוחה, והיה לי בבקגראונד גם השפעה של גרטרוד סטיין, של פיקאסו, שלדעתי זה באמת דיוקן של אישה חזקה. זאת אומרת, היא לא חמודה, היא לא יפה, היא לא מתוקה, היא חזקה.
זאת גם השירה של אמא שלך, זאת גם הספרות של אמא שלך.
נכון, למרות שאני מניחה שאם אמא הייתה בוחרת, אולי הייתה רוצה שאני אוציא אותה חמודה ומתוקה, כי יש לה גם פן כזה. אבל כן, זה היה הדבר שהניע אותי לעשות את זה.
ומעניין שאת אומרת על גרטרוד סטיין, שפיקאסו צייר אותה גם עם ההשפעה הזאת של איזו מסכה אפריקאית, זו התקופה הזאת.
אבל הוא הוציא את כל הכוח שהיה בגרטרוד סטיין, היא הייתה אישה רצינית מאוד.
כותבת.
אישה רצינית, אישה חזקה.
סלון של אומנים סביבה.
לא, והיא גם ניהלה את זה. היא לא הייתה רק מנהלת אי-אי. אתה גם עשירה, גם חזקה.
קיבלת כוח, את הכוח הזה מאמא שלך?
אם אני, כן, אני מקווה, כן.
יש פה ציורים יפהפים, אני פה מדפדפת בקטלוג, אבל כמובן אתם יכולים לראות את הכל במוזיאון תל אביב, הציורים של הציירת רוני טהר לב, זוכת פרס שיף לאמנות פיגורטיבית לשנת 2022, והתערוכה שלה במוזיאון תל אביב, והיא איתי כאן באולפן היום עם הציורים שלה ועם הספרים שהיא מאוד אוהבת ומושפעת מהם. בואי נקפוץ קצת לכנפיים. כן. תכף נדבר על סיפור של איש עם כנפיים, אבל קודם נדבר על המלאכים והמלאכיות שלך, שגם הן, יש להם צלוליטיס למלאכיות שלך, הן מין נושאות בשורה ארציות מאוד, שכמעט מילדות פה איזה מריות, כל מה ששתוק ומוגלה מהציור הקלאסי, הציור הנוצרי, את שמה בפנים, הן כמעט מילדות את מריה שלך.
אני התחלתי לצייר נטיביטי ולא חשבתי לעשות לידה, אבל חיפשתי השראות לעוד נטיביטי, כי אהבתי את הנושא. ואז הסתכלתי בתולדות אמנות, וראיתי שאין נטיביטי עם לידה. עכשיו רק להסביר טיפה, נטיביטי זה לידת ישו, זה לידה. ואז אמרתי, טוב.
זה הסיפור.
זה הסיפור, בדיוק.
המכונן.
ולא קורה בו שום דבר חוץ מלדת ישו, לפעמים באים המאגים, לפעמים זה, אבל לדע. ואז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שאין לי מספיק ידע בנוצרות, היא לא התעברה כדרך הטבע, אולי גם לא יולדת. ואז אמרתי, אוקיי, אני פשוט אחפש באומנות אירופית לדע. התחלתי לחפש, בימי הביניים יש מלא. אפילו מתקנים, יש להם מין מתקני לידה כאלה, קרש שהאישה תחזיק מעל המיטה, או לידות בעמידה. ממש, זה ממש מתאר לידות. באומנות אפריקאית, בפיסול אפריקאי מלא, בפיסול דרום אמריקאי, זה כל כך, זה כמעט הנושא המרכזי. רומי, יש, מצרי, יש, אבל אומנות אירופית מסוף ימי הביניים עד המאה ה-20, אין. ואמרתי, איך יכול להיות? כאילו זה לא נושא כל כך נדיר. בסך הכל נשים כל הזמן יולדות, כולם כל הזמן נולדו, כל אחד נולד. איזה, גם מדברים על זה, כותבים על זה, וזה נכנס. יש לנו את הטבויים שאנחנו מכירים, ויש טבויים ויזואליים. ולידה נכנסה למקום של הטבו הוויזואלי. לא, אנשים מצלמים לידה, אבל במאה ה-20 זה גם נפתח במידה מסוימת. אבל אני, כשהתחלתי לעשות את זה בעצמי, הרגשתי טיפה וולגרית. וכל הזמן אמרתי לבן הזוג שלי, אולי אני אפסיק. עכשיו, אני כל היום עובדת עם עירום, אין לי, הגבולות שלי מאוד רחבים, ובכל זאת אני הרגשתי שזה חצה גם מבחינתי איזה גבול.
אנחנו לא ממש רואים פה את הלידה עצמה, אנחנו רואים רגע לפני, אבל האישה מפוסקת רגליים, לפעמים גם מי שמיילדת אותה, מלאכית עירומה ומפוסקת רגליים, ושוב עם כל הצלוליטיס.
העיסוק שלי לא היה בלידה, הוא היה בשאלה למה אין.
למה אין? ולמה הגרביים? למה אני תמיד עם גרביים לבנות?
אז קודם כל, כמו שנקבת קודם, אני קורצת לבלטוס. אבל בנוסף לזה שאני קורצת לבלטוס, כל הסדרה הזאת התחילה בזה שאני חיממתי את הסטודיו, והיה קר עדיין. והם ביקשו לגרוף גרביים, כי הרצפה נשארה קרה, אז אמרתי ברור. ואז ראיתי כי טוב, אמרתי, בכלל, ואני אוהבת גם חזיות. כי אני חושבת שיש משהו בזה שכשנגיד אני יוצאת מהאמבטיה ויש את השלבים האלה שאנחנו מסתובבות בבית ואנחנו לא בדיוק מתכוננות עכשיו שמישהו יסתכל עלינו כן. והתחתן איתנו, אלא אנחנו כזה עם חזייה, עם זה. זה האישה היא עירומה, אבל היא לא אובייקט באותו הרגע, ואני מאוד אוהבת את המרחב הזה שבו אנחנו עירומות, אבל לא בשביל לא מישהו.
בשביל עצמנו.
כן.
אז כנפיים, הרבה כנפיים יש.
אני מתה על כנפיים, ואין בארץ למצוא כנפיים כמו שצריך. אני פונה למאזינים, אם למישהו יש במקרה כנפיים טובות, כמו שאפשר להשיג בחנויות תפאורה בלונדון. אני בעניין.
אז רוני תרלב צריכה עבור הציורים שלה. והבאת לכאן גם סיפור.
הכנפיים מבחינתי, זה היה בצחוק, אבל כנפיים מבחינתי, הן מוציאות את הציור מחלל קונקרטי. עכשיו, כן. מכיוון שהציור שלי הוא מאוד קונקרטי, זה טיפה מעברר אותו.
לוקח אותו לממד אחר. אנחנו עופים קצת.
טיפה.
ספר אחר שאת רוצה לדבר עליו, סיפורים קצרים של גברית גרסי מרקס, ואת בוחרת את הסיפור, אדון זקן מאוד, עם כנפיים.
נכון
עצומות.
שקוראים לזה הרנדירה התאמה וסבתה אכזרית לקובץ הזה, נדמה לי.
כן. ויום אחד מופיע איש זקן מלוכלך שנראה כמו קבצן בחצר בית של זוג צעיר שהתינוק שלהם חולה ויש לאיש הזה כנפיים. בני הזוג משכנים אותו בלול תרנגולות, למחרת הילד מבריא. אנשי העיירה מגיעים לצפות במלאך הזה שאולי יש לו גם כוחות ריפוי. ואת, את יותר ויותר אנשים מגיעים, זה כבר הופך להיות כמו איזושהי חיית קרקס, גם בני הזוג שקודם היו עניים גם דורשים כסף ומתעשרים מהצגת הקבצן בלול התרנגולות. הילד גדל, ההורים אוסרים עליו ללכת לאותו לול לצפות בזקן עם הכנפיים, אבל הוא כמובן, כשאומרים אסור, הולך לשם. וברבות הימים הלול נהרס, והזקן נשאר לחיות בחצר. של המשפחה.
בסוף
לא
הוא
בתוך
אף, בסוף
כן,
הוא
כן, ואז הוא מנסה כן. לעוף. בהתחלה הוא לא מצליח, אבל אז הוא מצליח. ואף משם. למה את אוהבת את הסיפור הזה? תכף תקריא ממנו קצת גם.
אני אוהבת את הסיפור הזה, כי יש בו את הדבר ש... אני עסוקה הרבה מאוד בריאליזם. ואני חושבת שכשאנחנו עובדים הרבה מאוד מהתבוננות, אנחנו מגלים שה... לא כל כך ברור מה זה חומר. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למקומות שהם... ולא כל כך ברור גם מה זה ריאליזם. זאת אומרת, יש דברים שקורים שאת... כדי להעביר, נגיד, גם את התחושה שלך, או את האור המאוד מסוים, מאוד מוזר בחדר באותו רגע, את בעצם כבר גולשת למקומות שהם לא לגמרי ריאליסטיים, באמצעים ריאליסטיים. ואני חושבת ש... אני גם מאוד אוהבת ריאליזם מגי, בספרות.
כן, זה הריאליזם מגי, של
מרקס. אני חושבת שריאליזם מגי, נגיד, בניגוד לסוריאליזם, הוא דורש, ואנחנו נראה את זה תכף, איך שכותב גרסיה מרקס, הוא דורש... ריאליזם מאוד 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 פרוידיאני, כמו של לוסיאן פרויד, זאת אומרת, מאוד ארצי, על גבול הגשמי מגעיל לפעמים, כדי למקם את המלאך הזה, הוא בונה לנו סצנה שלמה, שבה אנחנו יורדים עד רמת הבוץ, וכאילו החדר, המרחב, הכל מתואר לנו לפרטי פרטים, והוא לא מייפה את המציאות, הוא להפך. הוא כן. מדגיש את כל הפגמים של המציאות.
זה כמו אצלך עם הפיגומים. אם אתם רוצים לעוף מעל הפיגומים, אתם עדיין צריכים להרגיש אותם. את היסוד הארצי הזה.
הוא,
כן.
הוא נכון. הוא, אני לא יודעת איך בכתיבה משאירים פיגומים בשטח, אבל בציור זה יותר קל.
כן.
אבל באמת הקטע הזה, שאת צריכה לרדת מאוד מאוד עמוק, כדי ש, ואז את מגלה שיש שם איזה אור, אני חושבת שנגיד זה העניין עם הצלוליטיס, הוא לא על הצלוליטיס, הוא על האור. ואני חושבת שגרסיה מרקס לא רק פה, בכלל, הוא שם.
כן.
הוא במקום הזה שהוא צריך לגעת בחומר.
אז בואי תקראי לזה קצת. מהספר, האדם זקן מאוד עם כנפיים עצומות.
האור היה קלוש כל כך בצהרי היום, עד שכאשר חזר פלאיו הביתה, אחרי שהשליך את הסרטנים, בקושי הצליח לראות מהו, שמתנועע וגונח בירקתי החצר. היה עליו להתקרב מאוד, ואז גילה שזהו איש זקן, שרוע על גחונו בבוץ, ולמרות מאמציו הגדולים אינו מצליח לקום, כי מפריעות לו כנפיו העצומות. מבוהל מן הסיוט הזה רץ פלאיו לחפש את אליסנדה אשתו, שהניחה אותה שעה תחבושות קרות אל מצח התינוק החולה, והביא אותה אל ירקתי החצר. עמדו שניהם והתבוננו בשתיקה נדהמת בגוף שנפל. הוא היה לבוש כסמרטוטר, נותרו לו רק כמה שערות דהויות על קודקודו הקרח, ושיניים מועטות מאוד בפיו, ומצבו העלוב, קשיש רטוב עד לשד עצמותיו, נטל ממנו כל שמץ של גדולה. כנפיו, כנפי בז גדול, מלוכלכות ומרוטות למחצה, נתקעו בבוץ לתמיד. זהו, בואי נעצור פה. ואנחנו רואים פה את כל הפרטים, אחר כך הוא ממשיך, הוא מתאר את הנוצות עם הבוץ, הוא מתאר כאילו, עצם הרעיון הזה שהכנפיים הן כל כך גדולות שהן נתקעות כן. בבוץ. זה בדיוק הדבר הזה שאני מחפשת. ומצד שני, יש שם המלאך, נכנס שם המלאך. גם, כמו קצת המלאכית שלי, שיש לה צלוליטיס, והיא לא צעירה, והיא לא איזה מלאכית זהובה, או מלאך עם טלטלים זהובים, ו... היא אחרת, והיא עדיין, וזה באמת אומר, אנחנו יכולים גם שלמלאך יהיה כל מיני צורות.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
אז ממלאכים ונוצות נלך לדגים. עוד ספר כן. שאת אוהבת, קריסטוס של דגים, של נכון. יואל הופמן.
נכון.
שזה גם ספר שאני מאוד אוהבת.
אין על יואל הופמן, אין.
אין עליו בכלל, בוחרים אותו המון פה.
אני חושבת שהוא כל כך, כל כך, כך גאון, באמת, יוצא דופן.
וזה הספר שבו גם עוסקים בראייה ועיוורון. יש פה את הדודה מגדה.
הוא עוסק במוות.
ובמוות, כן.
הוא עוסק בלאט לאט, היא הולכת ומתה, וכולם, מסביב, נעלמים. אבל גם עוסק בפרטים המאוד מאוד ספציפיים, של שנים מאוד ספציפיות. הוא בדיוק כמו גרסיה מרקס באופן מאוד מאוד אחר, את מרגישה שאת בחיפה בשנות ה-50, זאת אומרת, מפרטים שאני לא הייתי בשנות ה-50, אבל עדיין אני מרגישה את הזמן הזה.
הוא לוקח את החיים, כן,
הזה.
גם החיים של המשפחה שלו, ומכניס אותם לתוך הצורה הזנית הזאת.
ובאמת,
שזה
אני כל פעם שאני שלו. נתקלת וקוראת עוד פעם את הספר הזה, אני עוד פעם אומרת, לא יכול להיות כמה זה יפה. זה יפה כמו ערבי פריז של רולנד בארט, שגם ספר נכון. שאני נורא אוהבת. אז אני אקריא אחד או שניים?
שניים, כזה קצר.
פראו שטיר הציבה על שולחן הלילה גביעים של לבן. הר דוקטור שטאוב נסע, אני זוכר, במעלה המדרגות פרחים. קשה מאוד להחזיק בני אדם על קרום האדמה. ובכל זאת, באפריל חזרו אליה אל דודה מגדה, כוחות הרמי וכוחות עוגת התפוחים. והקטע השני, ארץ ישראל נפרסה לפני הר דוקטור שטאוב. הוא נסע אל ים המוות ואל המדבר הגדול. רוחות חמות לטפו את ראשו. הוא ראה צבעים, הרים מתקופת הקנומן חלפו על פניו. מקווה שאמרתי את הקנומן הזה נכון. שוב, המקום הזה שהוא לוקח אותנו בתוך הלבן ובתוך הפרחים, שהוא לא נותן להם, הוא שווה. הוא מתאר את הכל באופן מאוד מאוד שווה.
כן, כי זה האדון דוקטור, ומצד שני הקופסת לבן.
הכל. והוא מצליח להעביר אלינו את ה... אני מתה גם על הכוחות הרמי וכוחות עוגת התפוחים. כשאת אומרת חזרו כוחותיה, את חושבת אולי תטפס על הרים. וזה בדיוק הכוחות שאני זוכרת עוד אמהות של חברים שלי עם העוגות האלה גם. זה כאילו מדבר איתי בכמה רמות, גם ברמת החפצים שאני קצת זוכרת את הדברים, וגם מהדהד לי את המאה ה-19 אפילו בארץ ישראל עם ההרים ועם המדבר הגדול. כל מיני אנשים יקים שהיו פה, לא שזה במאה ה-19, אבל איכשהו לי זה מהדהד את המסעות האלה. ובעיקר זה מחזיר אותי עוד פעם למקום הזה שדרך הגוף ודרך החפצים ודרך הזה יש איזו גאולה קטנה. והוא מחזיק את זה באמת במשפטים, כמו קשה מאוד להחזיק בני אדם על קרום האדמה. הוא מכניס את המשפטים האלה פה ושם, שמרימים אותך פתאום, כאילו, או מעציבים אותך, אבל מחוללים איזה מהפך.
רוני, את קיבוצניקית, נולדת
לא, באמת, אני בגיל שנה עזבתי את הקיבוץ, זה קשה לקרוא לזה קיבוצניקית.
קצת, בקצוות.
מיניאטורי מאוד, כן.
ליד ההר הירוק תמיד.
כן.
שאביך, יורם טהר לב עליו השלום, כתב עליו. אז את גדלה בבית של מילים, 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 מילים. מאיפה מגיע הציור? גם הלכת
אולי בגיל... אולי דווקא בגלל זה, אולי אני לא רציתי לעשות מילים, 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 אולי זה היה כבר חלק תפוס, כן. וחוץ מזה, אבא שלי היה הצייר של הקיבוץ, וסבא שלי היה הצייר.
אז זה זרם בדם.
זרם.
את תמיד מציירת, אבל הלימודים מגיעים יחסית בגיל מאוחר יותר. לא סטודנטית צעירה שמגיעה...
לא, וגם לא כל כך הרבה לימודים. אני בעצם אוטודידקטית, בעצם לא כל כך למדתי. אני למדתי חצי שנה בגיל 40 ומשהו, פעם בשבוע, את יודעת.
כן, לא החלטת ללכת לבית ספר בגיל
כן,
40.
כן, ו... כן, היה מלחמה, הרגשתי נורא תקועה, ואמרתי יאללה. ולמדתי הרבה, למדתי הרבה.
ומה זה הלימודים האוטודידקטיים?
קודם כל, אני בן אדם שקשה לו מאוד...
מסגרות.
ואני חושבת שאוטודידקטיות זה כאילו לימוד מסוג אחר. אני חושבת שאנשים מסוימים הם... אני העתקתי ציורים, אני קראתי כל דבר אפשרי, אני מאוד מאוד הרבה למדתי, ואני חושבת שהיתרונות של אוטודידקטיות היא שזה לא מפסיק. זאת אומרת, את לא הולכת... למוסד שבחרת, מקבלת את הדיפלומה, ובזה נעצר התהליך. את בעצם כל הזמן, היה לנו קרוב משפחה, שבזמן הבריטים, הוא רימה שיש לו רישיון נהיגה. ועד גיל 80, היה לו הרגשה שהוא עוד לא קיבל את הדיפלומה שלו, אז הוא לא 100% נוהג טוב.
ואת מרגישה ככה?
אני לא מרגישה ככה, אבל אני חושבת שכשאת את מתרגלת... ללמוד וללמוד וללמוד, את ממשיכה ללמוד וללמוד וללמוד, כי את כל הזמן, זה התהליך.
קפקא.
קפקא.
משהו ממש קצר.
כן.
בוא נשמע, עוד בחירה שלך.
אין על קפקא. שכן דומים אנו לגזעי עצים בשלג. למראית עין מוצבים הם על פני חלקת השלג, ובדחיפה קלה ניתן להזיזם. לא, אי אפשר לעשות זאת, משום שהם אחוזים היטב באדמה. אך ראה, גם זה אינו אלא למראית עין. זה חוויית חיים, הדבר הזה. זה מתמצת חוויית חיים מאוד מאוד בסיסית, לפחות אצלי. שאת כבר חושבת משהו, ואז את מזיזה את זה קצת, ואז את אומרת, בעצם זה לא נכון. ואז כשאת אומרת, בעצם זה לא נכון, את אומרת, אבל גם זה למראית עין. זה חוויה מאוד בסיסית בהרגשה שלי, של, גם של... ידיעה של דברים, וגם של... בעצם של כל...
זה הקטעים הקצרים של קפקה, ולא יודעת למה זה זורק אותי לאיזשהו ציור ששמו מה שנשאר מהיער. פה רואים ספה אדומה כזאת, כמו ויקטוריאנית כזאת, כתיפה מפוארת, ועליה שוכבת אישה עירומה שמביטה הצידה, ובצד רואים אישה לבושה, עם הגב אלינו, יש לה חזייה ותחתונים שחורים. יש קצת אז עציץ וגם מחרוזת שחורה על הרצפה. הוא גם מזכיר לי את לוסיאן פרויד מאוד. בעיקר עם אישה שוכבת האחראית על השכר.
טוב, זה האישה שוכבת.
האחראית על השכר. ומה עושות אצלך שתי אנשים? שבוודאי שיש פה את הסיטואציה הזאת שהן לעצמן. כאילו אנחנו לא צופות בהן.
אז הציור הזה התחיל כציור של אישה שוכבת, אחת. כשהיא כמובן אמורה להיות באמת לעצמה וכבדה, וגם רואים עליה את הדברים שכשאת מציירת לא מצילום, את רואה אותם כל כך יותר טוב של הסימנים האלה. יש לנו את המשולש הזה של
המזוף,
איך קוראים לחלק הזה? ליד עצמות הבריח יש חלק שאצל נשים במיוחד בארץ הוא תמיד, יש קונטרסט, הוא אדום, כי מהשמש, כי זה המחשוף שלנו, הצברון, ואז הציצים של נשים שהן לא הולכות כל היום ערומות בשמש, אז הן לבנים. ואני מתה על הפערי צבע האלה בתוך הגוף, כאילו אני, אם כבר את מדברת על פרויד, אני אספר עוד קטע שאני חושבת שקראתי אותו פה, ששואלים את לוסיאן פרויד אם הוא לוקח סמים פסיכדלים. והוא אומר לא. והוא אומר, למה לא? אז הוא אומר, תשמעו, אני שמעתי שכשלוקחים סמים פסיכדלים, רואים צבעים נורא נורא יפים. ואני לא יכול לסבול צבעים נורא נורא יפים. ואני חושבת שאני יחד איתו באותה סירה, אם אני שמה איזה צבע נפלא, אני מיד מוחקת אותו.
למרות שהאדום פה הוא מדהים,
נכון,
האדום
נכון,
של הספר.
אבל העיסוק המרכזי שלי הוא במה קורה בצבעים בתוך הגוף. בקרים כן. מול החמים, יש המון אפורים בתוך הגוף. בדברים האלה, כמו באמת הקונטרסט בין הצבע, איפה שהידיים שלה הם מהשמש, והגוף שלה לבן לגמרי.
כן, הגוף המוסתר בבגדים.
איפה שהצלוליטיס, איפה ש... כאילו כל המשחקים
הפנימיים. והעמידה הזאת של האישה שאנחנו רואים רק חצי גוף שלה עומדת בגבה עלינו, אבל מול האישה שוכבת.
היא נכנסה בשלב יותר מאוחר, אני פתאום
הבנתי
שאני...
זאת אומרת, קורה פה משהו בין שתי אנשים.
אני רציתי עוד דמות בתוך הציור, דחסתי אותה בצד כי לא רציתי שהיא תסתיר את השנייה, וכבר היה מאוחר מדי, הציור היה כמעט גמור, וקורה פה משהו בין שתי אנשים, ואין לי מושג מה.
ולמה קוראים לו מה שנשאר מהיער?
יכול להיות לזה הרבה מאוד סיבות. אני כאילו מצאתי את השם הזה ואמרתי, זה השם של הציור. אני גרתי הרבה מאוד שנים על הער, ובתוך הציורים שלי יש תמיד איזה יער קטן מהדמיון. היא לא מתבוננות.
גם פה יש
מבצבץ
במשהו.
לפעמים כציטטה של ציור, לפעמים פשוט מהדמיון. וזה מה שנשאר בציורים שלי מהיער שגרתי בו.
רוני טהר לב, אנחנו מתקדמות אל הסיום של השיחה שלנו. ציטטת פעם את מקס בקמן, שאמר, If you wish to get hold of the invisible, אם אתם רוצים לאחוז בבלתי נראה, you must penetrate as deeply as possible into the visible. אתם חייבים לחדור כמה שיותר עמוק אל תוך הנראה.
כן. אני חושבת שזה דבר שבעצם מתאר את החוויה שאני מחפשת בתוך ציור, למה צייר בעצם עומד מול קורסה, מצייר קורסה. ואני חושבת שככל שאני עובדת יותר, וזה באמת מתחבר גם לטקסטים האלה, גם של גרסיה מרקס, גם של יואל הופמן, אנשים לא נאחזים בנראה, בנגלה, בשביל הנגלה. הם נאחזים בו הרבה פעמים בשביל ה... הבלתי נראה.
כן.
וזה חוויה מאוד מעניינת. בגלל זה אמרתי לך, כשאת מספיק זמן עובדת ומתבוננת ומתבוננת, את בעצם מוצאת את עצמך מתבוננת, העולם קצת מתפרק לך. עכשיו, אני הכי לא מופשטת, זה לא שהעולם הזה מתפרק, להפך. זה קורה רק כשמתבוננים בתוך עולם התופעות. הדבר הזה, את רואה אותו יותר אצל ציירים מבוגרים. זאת אומרת, נגיד אם את מסתכלת ויש לך טיציאן מוקדם, שתי דמויות יושבות, אני לא זוכרת איך קוראים לציור, הכל מאוד מהודק. הוא צעיר, הוא קודם כל רוצה to show off, הוא רוצה to show off שהוא יודע לעשות בד, שהכל... אחר כך את רואה שטיציאן לאט לאט, הוא עדיין מתבונן, אבל הוא כבר מתבונן, הבשר, גם הבדים, הכל טיפה מתפרק. את רואה עוד משהו, את רואה את זה, אצל הרבה צעירים את רואה את זה. משהו נורא 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 מרגש.
את מפתיעה את עצמך כשאת מציירת?
אם אני מפתיעה את עצמי, בתוך הציור, אם אני עם הציור, כן, בוודאי, הוא יוצא מאוד שונה מהתוכנית הראשונית, בדרך כלל הכל זז, אני כאילו, המון דברים זזים. אני בדרך כלל גומרת ציור, אני לא בעננים, אני לא עומדת מולו, ואני אומרת, וואי, הפתעתי את עצמי, וזה לא, ממש לא שם. אני עוד פעם מצטטת את לוסיאן פרויד, שאמר פעם שאתה גומר ציור, ולפעמים יש לך רגע טוב כזה שאתה מרוצה, ואז אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אבל כולה ציור, כאילו. אז כאילו יש גם את זה, זה לא, אין איזה ההירואיות הזאת של מפתיעת עצמי, חבל דווקא, אבל לפעמים, אבל עוד פעם, ואז כשאני אומרת, אני אומרת, אבל זה בסך כל ציור, אז כאילו...
רצית עוד לדבר על עוד איזה ספר, The Italian Painters of the Renaissance, של ברנרד ברנסון.
כן, קודם כל ברנרד ברנסון, אם יש בהיסטוריה מישהו חביב עליי, שכותב על אומנות כמו שצריך לכתוב לציירים, אז זה ברנרד ברנסון. הוא היה המומחה, מומחה מאוד שנוי במחלוקת, לאומנות איטלקית בתחילת המאה ה-20. הוא קנה חצי מהתמונות שנמצאות במוזיאונים ברחבי העולם, זה הוא קנה. יש אומרים שהוא עשה המון עסקאות... מפוקפקות, אבל הוא היה, הוא פעל מתוך אהבה, והוא היה, היה לאורך ההיסטוריה כמה אנשים שהיה להם מעט השכלה והרבה אהבה והרבה מאוד ידע. הוא היה מאלה, הוא רכש את הידע שלו בשטח, באיטליה יש לו את הווילה איטאטי, שזה ליד פירנצה, זה, שהוא הוריש אותה להרווארד אחר כך, יש בספרייה 150 אלף ספרים על אומנות, משהו כזה. ויש לו סדרת ספרים שנקראת The Italian Painters of the Renaissance, והוא מדבר שם על ולסקז, למרות שהוא לא איטליאן ולא רנסנס, ועל פיירו דה לה פרנצ'סקה, שיותר רנסנס, והוא מדבר עליהם בהקשר הזה שיש ציירים שהם שקופים, שבעצם הם לא משאירים מהאישיות שלהם, אנחנו לא יודעים שום דבר על האישיות של שניהם מתוך הציורים. הפעילות הזאת של להיות שקוף ולזוז הצידה כשאתה מצייר, היא מתמצתת את מה שנדרש מצייר מהתבוננות, כי הציור מהתבוננות בעצם דורש ממך לא להתבטא. זאת אומרת, ואז כשאת לא מתבטאת, או לפחות שאת מנסה לא להתבטא, קורה משהו, השארית הזאת בין שאת מנסה לא להתבטא, ושבכל זאת את בן אדם ספציפי, יוצאת החוצה. וכשבאים אליי לפעמים תלמידים ואומרים לי, אני רוצה לבוא אליך ללמוד, כי אני מאוד רוצה להתבטא. אני אומרת, אבל תחפשו מישהו אחר. אני לא מלמדת להתבטא, אני מלמדת להתבונן. אני גם לא מנסה להתבטא.
אבל את לא רוצה שידעו שזה כתב המכחול שלך?
אני לא מנסה שידעו כלום. אני מנסה למדוד, אני מנסה להתבונן. אחר כך, כשאני לא מציירת, אני רוצה כל מיני דברים. את יודעת, כאלה ואחרים. אבל כשאני מציירת, ממש ממש לא. אני הכי... אני אצטט את וינסנט דה סידריו, גם ידיד יקר שלי וגם באמת אחד הציירים הפיגורטיביים הגדולים שיש בארצות הברית, שאמר כשאני מצייר, וצורים מאוד אקספרסיביים יש לו, אמר כשאני מצייר, זורמות לי קוביות קרח בברידים. זה לא זה, זה הניסיון של ציירים הוא לזוז הצידה, ואם יש משהו שצריך לעבור, הוא עובר. אבל הוא לא, זה לא משהו שאני אומרת, יאללה, עכשיו אנחנו... נעביר רגש. עכשיו, לא. הכי, 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 הכי הפוך.
רוני טהר לב, תודה רבה שהגעת לכאן. התערוכה שלך במוזיאון תל אביב, ששמה אור אחר מזה. תודה שבאת לפה גם עם הספרים שאת
תודה
אוהבת.
תודה רבה שהזמנת אותי.
אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו בכאן תרבות. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.